אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
ברוכים הבאים לבלוקבאסטר, הסקט הקולנוע של כאן תרבות, בו אנחנו מנסים להבין האם מותר בכלל עדיין לדבר על קולנוע. מבחינתי התשובה היא כן, אבל יש מתחתיה כמה אותיות קטנות. כמו ששמנו לב, המלחמה הזאת לא מדלגת על אף אחד, גם על מי שבטעות בחר לעבוד בקולנוע. זהו למשל הסיפור עם סרן טל בכר, קצין במילואים, מפיק קולנוע באזרחות, שכעת נלחם ברצועת עזה, אבל לפני חודשים ספורים בלבד, זכה לראות את סרט הביקורים שלו, המדרשייה, עולה לראשונה בכאן 11 ומכה גלים. אני במקרה זכיתי להיות מנהל הפקה בפרויקט הזה, ולעבוד תחת בכר המתוק והמוכשר. כשכוחות המילואים החלו להתייצב, לא היה לי ספק שהוא יהיה אחד מהם, ואני דואג לו במיוחד. הפרק הזה מוקדש לכבודו בהצדעה. בכר ביים את הסרט הזה עם שותפו הוותיק ליצירה, יאיר אגמון, שבמקרה יושב מולי כעת. יאיר הוא במאי, סופר, פובליציסט, אבא של חיה ונוח, בעלה של שירה, וחבר יקר. כן, זה הזמן לתת את גילוי הנאות ולומר שהיום אין פה אובייקטיביות, ומצד שני, רק חפצים דוממים יכולים להיות אובייקטיביים. ואני לא סיר ולא קומקום אלא בן אדם. אבל בואו נדבר על מה שחשוב באמת, על יאיר. יאיר ביים את הסרטים הדוקומנטריים, מעשה בשתי מגפות, כמו לב שעובד ורחל אגמון, את הסדרות וואי וואי וואי, פני זקן, והלהיט הדיגיטלי הגדול, הטרמפיסטים. שם הוא ורוי אלון נוסעים ברחבי הארץ ואוספים בטרמפים טיפוסים מכל עדה, דת, גזע ומין אפשריים. הוא אוהב לכתוב את עם ישראל, קולנוע, את אשתו, את אמא שלו, את הילדים שלו, ואם זה לא היה ברור מספיק על ההתחלה, הוא גם אוהב אותי.
מאוד.
וזה מאוד חשוב. יאיר, אני יודע במקרה שאתה איש מאמין, שהיהדות איתך. אני רוצה לדעת, בערב חג שמחת תורה, מה עשית? מה עשית בשישה באוקטובר?
קודם כל, אני לא איש מאמין.
אתה לא מאמין?
אני מאוד יהודי, אבל אני מאוד לא מאמין. כאילו, החיבור שלי לתרבות היא דווקא... אני נורא אוהב את הסיפור היהודי, אבל אני לא מרגיש את אלוהים. זה היה ממש משבר, אתה מחזיר אותי ליאיר הצעיר, בכיתה י' א', שבכיתה, אז ראיתי בתפילה איך כל החברים שלי כזה נעים ונדים בתפילה ובהתרגשות, והסתכלתי עליהם ואמרתי, בוא נע, כאילו, אני רוצה גם לזוז ככה, כי יש קטע כזה שזזים בתפילה. אז זזתי יותר מהם, כדי להראות להם שאני יותר מאמין, וזה היה מין רגע שהבנתי שאני בעצם לא מאמין, כי אני בעצם עסוק בתחרות עם החברים שלי. וזהו, לקח לי עוד כמה שנים, אבל את הכיפה הורדתי מהר מאוד, ונשארתי עם שבת, חגים, כאילו אני כזה מסורתי כזה, נגיד.
אז במיטב המסורת, בערב חג שמחת תורה, אתה...
הלכתי לבית כנסת, הלכתי, עשינו הקפות, החזקנו ספרי תורה, חזרנו הביתה, הלכו לישון, היה לנו לילה מטורף, כאילו, כי אשתי לא נרדמה, שירה לא נרדמה, וזה כזה 3 בלילה, 4 בלילה, וכזה היא מהירה אותי ואומרת לי, כאילו, אני לא מצליחה להירדם, וזה סיוט, וכאילו, היה מין, כאילו, לילה דרמטי בלי קשר. ואז ב6:30 הייתה הזקה, רצנו למעלה, זהו, וחיינו השתנו, אבל אם אתה שואל אותי, כאילו, זה היה כמו איזה, זה הרגיש כמו, כאילו היא מרגישה משהו כזה, קטע מיסטי כזה.
שירה הנביאה.
שירה, כן, ממש.
אבל באיזה רגע הבנת שישראל שאתה מכיר לא תחזור?
כבר עוד לפני המלחמה הייתי בהרבה ערוצים פלסטינים כזה, כדי לראות מה הולך, כאילו. סתם, כל מיני ערוצי טלגרם וערוצי... אני גם עבדתי על סדרה, על הסכסוך שכרגע נגנזה. ואז קיצר הייתי מחובר, והיה איזה רגע שראיתי איזה אימג' שאני לא אשכח מהבוקר. סתם אני אומר, 8:00 בבוקר, 7:30 בבוקר, ראיתי פשוט איזה טנדר, ועליו, לא יודע מה, 10 חטופים, בתוך עזה. כאילו זה היה מין, אתה יודע, זה היה מין שוט של 10 שניות שכזה... שיש איזה עכשיו 10 גלעד שליטים ברגע זה. בכלל לא חשבתי שזה יהיה יותר, אבל כאילו זה היה מין רגע שאמרתי לעצמי, אוקיי. ואז עוד כזה סרטון ועוד סרטון, ואני די מהר יחסית הבנתי את התמונה, וזהו, ואין לי מה להגיד, זה היה פשוט מזעזע.
ובאיזה שלב הדמעות התחילו לזלוג?
זה היה פשוט יום מסויט כזה, כי היינו כזה בממד, והילדים משתגעים, וכל הזמן זזים בין הטלפון לזה והזקות, אז כאילו הייתי במוד יותר משימתי כזה, של להיות כזה... להחזיק את הילדים שפויים, וזהו, ובגדול מאז אני באותו state of mind. כאילו, אני קולט שיש מודלים כמה מודלים של, של נקרא לזה תגובה למלחמה. כמו שבטבע יש כל מיני חיות שמגיבות אחרת לסכנה, יש כאלה ש, יודע מה, משנות את האור שלהם והופכות לחיות אחרת, נכון? יש כאלה שזרוקות את הזנב שלהם ונותנות לו לפרפר, יש כאלה שמפיצות ריח רע, ויש כאלה שמסתגרים בתוך הבית שלהם ולא יוצאים כאילו להרבה זמן. אז אני יותר כזה, אני יותר צו כזה, אני קלטתי, ניסיתי להתנדב, ניסיתי לעבוד, אני מקבל מלא הצעות, ואני כזה מלא בקשות, ואני קולט שהאקטיביות היא לא, היא לא המפתח בשבילי, כי אני, כי אני לוקח את זה קשה, כאילו.
אתה מהאלה שהצליח, אני אגיד לך שנייה על עצמי, אני הצלחתי לראות סרטים, מהר מאוד.
נראה לך מה איזה סרטים.
אתה לא הצלחת?
לא. לא, ואני מקווה שאולי תוציא אותי מאיזה, כאילו, שאני כמה דקות אני לא אהיה בלופ הזה של, של המחשבות והעצב והזה, כאילו, אז...
אני ממש בעד. בתכלס, יאיר, הסרט הבא ממש עושה היסטוריה קצרה, קטנה אצלנו בפודקאסט, כי זאת הפעם הראשונה, אי פעם, שיש סרט שחוזר על עצמו. זה סרט שחוזר על עצמו.
אתה בעצם אומר לי, אתה לא מקורי, והופך את זה לאירוע...
אתה בוחר להחליט, אתה בוחר להחליט שאתה לא מקורי. אתה למעשה בעצם מאוד מאוד מקורי. מה גם שאתה הולך בדרכי ענקים, אחרי שנועה קולר בחרה בו בפרק הראשון של הפודקאסט, שוב, אתה הולך בצעדי...
זה כבוד, לא אמרת שזה...
אתה הולך בעקבות של ענקים. אנחנו עם שמש נצחית בראש צלול, שביים מישל גונדרי בשנת 2004. יאיר, תן לי את זה. מה זה שמש נצחית בראש צלול בשבילך?
קודם כל צריך להגיד שגיל ההתבגרות והזה, עבור כל האנשים, זה הגיל שבו יצירות נכנסות כאילו הכי חזק מתחת לאור. אז טבעי שאם אתה תבקש ממני לחזור ליצירות שהן כזה הולכות איתי, או יצירות שנוח לי לדבר עליהן, אז אני אלך לגיל הזה, כאילו גם המוזיקה של אז היא כאילו נשארת לי מתחת ל... לא יודע, כי זה גיל, אני לא יודע, זה גיל כזה שהאישיות מתעצבת, ואז פתאום אתה פוגש איזה משהו, שפוגש את האישיות המתעצבת שלך, ואז הדבר הזה כאילו ילך איתך בעצם כל החיים. אני חושב שזה סרט שהוא לא מתבייש להתפלש, ולא מתבייש בהתפלשות באהבה או בכאב של האהבה. כאילו אהבה, גם לב שבור זה ביטוי של אהבה. אז כאילו, יש משהו בסרט הזה שהוא פשוט בא ואומר, כן, אני חוגג את, את האהבה על, על שני צדדיה. כאילו על
הדבש ועל העוקץ.
ממש, כאילו, אבל בצורה לא היררכית. כאילו, אנשים אומרים, טוב, כשאהבנו היה מדהים, אבל כשהלב שלי נשבר, זה היה יום ונורא. ויש משהו בסרט הזה, כאילו, בתדר של הסרט הזה, שהוא בא ואומר, גם האהבה בשיאה, וגם הכאב בתפארתו, הם שניהם ביטוי של אותה אהבה אחת, שראויה לאהבה, נגיד.
מי שלא האזין לפרק הראשון, אז קודם כל בושה, 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 אבל בואו נעבור על זה רגע. אנחנו עם ג'ול וקלמנטיין, שאהבו אחד את השנייה באמת ובתמים כמו שילדים יודעים, עד שלקלמנטיין עלה מג'ול, והגברת החליטה להיפרד ממנו במעמד צד אחד. קלמנטיין מגדילה ועושה וסוחרת את שירותיה של חברה מיוחדת, שתמחק עבורה את ג'ול מהזיכרון שלה, והוא בתורו מחליט לעשות לה את אותו דבר. אבל באמצע התהליך הוא מבין שזה לא באמת אמור לעבוד ככה. הוא אוהב את קלמנטיין מספיק כדי לזכור אותה גם כזאת ששברה לו את הלב. ולכן, יחד עם קלמנטיין שחיה לו בזיכרון, הוא יוצא למסע לאורך גבולות התודעה שלו, כדי להחביא אותה איפשהו. כדי שלא תיעלם לו, כואבת ככל שהייתה. אתה יודע, יאיר, כן, אני זוכר, הרבה פעמים מדברים על שיר אחד כאחד השירים הסקסיסטיים והרעים ביותר בשפה העברית, זמר שלוש התשובות של נתן אלתרמן. בקצרה, הגבר שואל את אשתו, מה אם נהיה אני? היא אומרת לו, אז אני אלבש סחבות וארגיש מלכה. ורגע, ומה אם אני אבגוד? היא אומרת, בכבוד, לך על זה. ואז שואל אותה, רגע, ומה אם אני אגיד לך ללכת ולשכוח ממני? והיא עונה לו, שמע, ללכת אני יכולה. בתכלס אני מוכנה לעשות הכל, אבל אתה לא תגיד לי לשכוח ממך. אם תאמר לי ללכת אלך, אם תאמר לו לחזור, לא סקסיסטי ואנטי-רומנטי ככל שהשיר הזה יהיה.
כל אשר תבקש ותשאל.
עכשיו, שיר מאוד אנטי-רומנטי, אבל הבית הזה תמיד מרגש אותי, כי אף אחד לא יכול להגיד לך לשכוח את זה שלא רצה אותך יותר.
כן.
אתה יודע, יצא לי פעם לתת את התובנה הספרותית הזאת לבחור שנפרד ממני ושבר לי את הלב לאלף רסיסים. אני לא חושב שהוא הבין מה אמרתי, בין השאר כי לא היה כל כך אפשרי לשמוע אותי, כי זה היה, אתה שמעת פעם על שיר, יש שיר אחר, אוקיי? אני מקווה שהוא קנה. עכשיו, יאיר, כי יש משהו בסרט הזה, שהוא בעצם כל מה שמגדיר יצירת מופת, בגלל ש... הוא מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד מרגש בו זמנית.
וגם נגיש, הוא לא כאילו, יש לגונדרים בסרטים אחרים שהם כאילו גם נורא גאונים וזה, אבל יש בהם משהו שהוא לא נגיש, ופה אתה כאילו כל סצנה אתה כאילו מצליח להחזיק אותה, ואני מאוד אוהב פופ, כאילו אני לא ארטאוס, אני לא בן אדם של כזה...
יאיר לא בחרנו סרטי החוג לקולנוע.
אני יכולתי לבחור, כי למדתי לאהוב, אבל אם אתה שואל אותי מה היא יצירה, מה הדבר קריטי ליצירה, אז נתחיל מכיף. כאילו נתחיל מזה שלא ימשם, ושיהיה כיף, ושיהיה כאילו מעניין, ושיהיה סוחף וזה. אחרי זה אפשר לדבר על דברים אחרים. אז הסרט הזה הוא נורא נורא כיפי, ואני חושב שזה חלק מהיצירת מופת שבו, כאילו.
זה סרט שהקהל הרחב יכול לראות וליהנות ממנו, ומצד שני זה סרט שהמרצה, האקדמאי, איפשהו יכול לתפוס אותו ולומר, בואו נעביר עליו עכשיו סמינריון.
ממש.
זה מה שהופך יצירת מופת ליצירת מופת. אבל כן גם צריך להתעכב על הרגע הקצר הזה בקולנוע, שבו גם הוליווד אמרה בואו נדבר על התודעה האנושית. סרטים שמתרחשים בתוך הראש של הגיבור שלהם.
כן.
זה יכול להתחיל בפייט קלאב ב-1999, שהפאנט שלו זה שבעצם הכל היה בראש שלו.
איזה ספוילר.
אני כל כך מצטער. ומצד שני גם באותה מידה, תעקבו אחרי הפודקאסט שלי חברים, לפני 3 פרקים הבאנו כבר מישהו שדיבר על הסרט הזה, קוראים לו עדין גלמן, והוא מקסים, מקסים, מקסים. וואו. להיות ג'ון מלקוביץ' יוצא באותה השנה ב-1999, סרט שמתרחש בתוך המוח של שחקן שאיש לא מכיר בשם ג'ון מלקוביץ', מטריקס, עניינים, הסרטים האלה, זה היה הטרנד, כן. זה היה הקטע. בניגוד לסרטים כאלה, בניגוד לכל הפייט קלאבים למיניהם, הסרט הזה לא ניסה בהכרח לשאול רק מה קורה לנו בתוך הראש. הסרט הזה מנסה לספר סיפור אהבה. וכמו שאמרת מאוד יפה, יאיר, בעיניי הסרט הזה הוא כמו כתב אישום נגד האהבה, אבל גם כתב הגנה עליה.
כן. אני אגיד שאני עכשיו, הספר האחרון שהוצאתי, קוראים לו ספר האקסיות. ספר דוקומנטרי. כלומר, יש בו 5 סיפורים שמבוססים על סיפורים ששמעתי באמת מאנשים, ומה שמשותף לכל הסיפורים האלה זה שזה סיפורי פרידה. כלומר, בכל אחד מהסיפורים האלה, הם לא חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, אלא כאילו, והקורא כבר יודע את זה בשם של הספר, כאילו הוא כבר יודע מתישהו תגיע הפרידה.
מתישהו הנאהבת תהפוך לאקסיט.
כן, בדיוק. והקדשתי הרבה אנרגיה בכתיבה, בלתת אהבה וכבוד לאהבה שהייתה, וגם לפרידה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה במובן הזה אני תלמיד של הסרט הזה. כי הסרט הזה הוא, אתה כל הזמן זז על ציר הזמן בין האהבה שלהם, שכשאתה רואה אותה, אתה יודע שהיא לא תחזיק, והסרט מחזיק בתוכו אהבה גדולה לרגעים הכי עלובים, לבזות של אהבה. באהבה יש בזות.
מה הסרט הזה אבל לימד אותך על אהבה?
אז שוב, זה קשה לחזור ליאיר הצעיר, אבל אני חושב שבגיל הנאורים, אז זה קול שהייתי צריך לשמוע, נראה לי. בעצם יש לסרט מסר במחאות, והמסר הוא שהמחיקה היא לא טובה. כאילו המחיקה היא, אם היה אפשר למחוק את הזיכרונות, זה לא היה החלטה טובה. נגיד, זה נראה לי מין אנרגיה
אין איזה זיכרון שהיית רוצה למחוק? רגע אחד שהיית רוצה שימחק
לך? יש לי מלא, אבל בעצם לא. כלומר, יש לי מלא, אתה יודע, יש לי טראומות מכאן ועד, סתם, לא המון. יש לי כמה טראומות שהולכות איתי ומצלקות אותי, ולא, אני בוא נכניס כבר את רבי נחמן לפודקאסט. אז רבי נחמן הצדיק, שהוא דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, למרות שאני לא מאמין. הוא גורו כזה, כי יש לו איזו תפיסת עולם מאוד בריאה על החיים בעיניי. אחד הרעיונות הכי מרכזיים שחוזרים בכל הטקסטים שלו ובכל התורות שלו ובכל הזה, זה העניין הזה של כאילו אין באמת היררכיה בחוויה, נקרא לזה, הרוחנית של העולם. כלומר, הרע והטוב הזה שנוח לנו לסדר, אז נפרדו ממני זה רע, נולד לי ילד זה טוב, כאילו לא, הכל זה, בשפה של רבי נחמן, הכל זה אלוהים. גם ברגעים הכי עלובים יש אלוהות. או גם ב... אתה יודע, אשתי ואני איבדנו, בלידה הראשונה שלנו איבדנו את העובר בחודש נורא מתקדם, שבוע 24 להיריון, היה שם איזה מום במוח, וזה חוויה שצריך לשכוח. לא מאחל אותה, לאף אחד אני לא מאחל אותה, אבל אם אתה שאל אותי, אם הייתי יכול לעשות, אתה יודע...
עם המכונה הזאת, עם חברת לקולה.
לא הייתי מוכר כלום, לא הייתי, תן לי את זה. אם יהיה זה שנית, היה לי יהיה זה אחרת. רק אותה אהבה.
ענייה וסוררת.
זה בכלל לא אותו זה.
זה אלכסנדר פן.
נכון,
זה אלכסנדר פן, אבל קניתי. אנחנו עם הסרט קרוב יותר, שביים מייק ניקולס בשנת 2004, באותה השנה שבה יצא שמש נצחית בראש צלול, יאיר פנק אותנו. מה זה קרוב יותר בשבילך?
קודם כל זה הצגה. זה הצגה שהפכו לסרט. צריך להגיד את זה. למה צריך להגיד את זה? כי הכוח של הסרט הזה בעיניי זה בדיאלוגים. כאילו, ההיבט הקולנועי שבו הוא לדעתי משני להיבט של הטקסט, של התוכן. יש לך, אני יודע, כמה, ארבעה אנשים?
ארבעה אנשים.
זהו, שיש ביניהם כזה אהבה ושנאה וזה, ומפגשים וזה, וזהו. זה מה שצריך, כאילו, משהו מאוד 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 קטן, מינורי, ומאוד מאוד דרמטי, וגם המשחק הוא, השחקנים שם הם אימא לב ואבא לב, כאילו...
זה כנראה הסרט הכי פשוט לתיאור שקיבלנו עד עכשיו. אנחנו עם אליס, דן, אנה ולרי. ארבעה אנשים, שני גברים, שתי נשים, שמתאהבים אחד בשני, ובוגדים אחד בשני.
כן.
למרבה הצער, כולם סטרייטים, אבל זה עדיין כיף חיים בשביל כל מי.
נכון, נכון, נכון.
סיפורים על סודות ושקרים. זה מתחיל כמו הסרט הרומנטי הכי מקסים בעולם. אישה צעירה ויפה, האישה של ירושלים בהוליווד, נטלי פורטמן, הולכת ברחובות לונדון, כשג'וד לואו, גבר שהיופי לא בגד בו, רואה אותה מרחוק, הוא מתאהב בה, גם כשאוטו פוגע בה בזמן שהיא חוצה את הכביש.
ממש כך.
אבל כמה סצנות לאחר מכן, אותו ג'וד לואו כבר מפלרטט עם אישה אחרת. עכשיו, בוא, אנחנו קצת קשה להאשים אותו, בגלל שהאישה האחרת הזאת היא במקרה ג'וליה רוברטס.
יאללה.
אבל זה סרט שכמו שמש צריט בראש צלול, מראה לך את כל הרע של האהבה, אבל בניגוד לשמש צריט בראש צלול, הוא מסרב להראות לך את מה שטוב בה.
נכון, הוא הולך מהר מאוד לקנאה ולתככים ול... נכון, נכון.
I fell in love with her, Alice.
Oh, as if you had no choice. There's a moment, there's always a moment. I can do this, I can give into this, or I can resist it. And I don't know when your moment was, but I bet you there was one.
העניין הוא שזה סרט באמת על הצורך של האדם באמת, אבל גם על הנכונות שלו לשקר.
כן.
Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off. But it's better if you do.
וואי, 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 וואי.
וגם כשהיא אומרת את האמת, כי היא באמת היחידה של בקושי משקרת לאורך כל הסרט, היא זאת שבוגדים בה. היא לא בוגדת באף אחד הדמות שלה, אליס. אבל מצד שני, בסוף הסרט, וזה באמת זהירות ספוילר, כי שנייה אני מורח את הזמן בזמן שאתם מדלגים דקה או שתיים, בסוף הסרט אנחנו מגלים שהיא זאת ששקרה לכולם.
הכי שקרנית.
היא אמרה ששמה הוא אליס, כשלמעשה שמה הוא ג'יין.
היא בכלל הייתה פייק אחד גדול.
כל השחקנים כאן, זאת בכלל הייתה תקופה קסומה בהוליווד, שבה היה אפשר לביים דרמות איכותיות ובוגרות, שבהן אנשים מקללים ומדברים על סקס, ועושים דברים מאוד מאוד לא הוליוודים, וללהק להם את השחקנים הכי גדולים בעולם. ג'וליה רוברטס, אלוהים ישמור, נטלי פורטמן, ג'וד לו, אנשים, וגם יש את קלייב אורן, מודה שהוא קצת פחות עושה לי את זה בסרט הזה. אז ארבעה אנשים, שכל אחד מהם זה חתיכת סטאר, אני הכי אוהב את נטלי פורטמן בסרט הזה, בין השאר בגלל שזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שאדם ישראלי היה מועמד לאוסקר. נטלי הר שלג מהר הצופים, אני רואה אותך ואת לא בורחת לשום מקום חמודה.
לא, היא גם נורא, היא מביאה שם את האיכויות שלה, גם כחתולית כזאת, והיא כאילו...
היא מצד אחד לוקחת את הנתונים הטבעיים של האישה יפה, ואישה מושכת, ואישה מקסימה, אבל היא מוציאה מהם איזושהי אמת כן, אנושית כן. מאוד מאוד מכוערת.
ממש.
וגם כמובן יש לנו את ג'וליה רוברטס, שזה חתיכת אישה. עכשיו, העניין הוא שזה סרט שמתרחש בעולם מקביל שבו חיים רק ארבעה אנשים.
נכון.
אין אף אדם מלבדם שמוציא הגה מהפה שלו.
אבל זה חלק מהעניין, שכאילו באמת באירועים רומנטיים מהסוג הזה, אז הכל נמחק. תמיד, כאילו, אני פגשתי לא מזמן ידידה שליבה שבור. גם בתוך המלחמה קרה לה איזה אירוע רומנטי. ואני קולט שבכלל לא אכפת למה מלחמה. אזעקות, אירועים...
למה הטמבל הזה לא עונה לי?
ממש. כאילו, עכשיו, יש משהו, כשאתה נמצא באיזה מין או שברון לב, או במין אירוע רומנטי, שזה באמת מעיין את הכל. כאילו, כבר אין שום דבר אחר בעולם. והסרט הזה כאילו מחזיק את הדבר הזה. הוא מצולם, את זה אני זוכר דווקא, שהוא הכל, המון קלוז-אפים. האירוע הוא מאוד סגור, האירוע הוא מאוד מחניק כאילו. וכן, אין שום דמות אחרת כמעט, אין שום, כאילו, אין שום דבר בעולם, חוץ מהארבעת טמבלים האלה.
זה עולם שבו אהבה היא פוליטיקה, וסקס הוא גם המלחמה וגם הנשק.
What does it taste like?
It tastes like you, but sweeter.
וכמו שאמר, אין כאן את הקסם של אהבה, יש רק את הנקודה שבה אהבה הופכת לרוע.
לקנאה, כן.
לקנאה אמיתית, לרוע אמיתי. בסרט הזה רואים את הנקודה שבה אדם אוהב מרשה לעצמו להתאכזר.
שמה, נראה לי הגענו לרגע שבו אני מספר לך כאילו על מה הסרט הזה יושב. שאני הייתי בכל התיכון שלי, מכיתה י' עד בעצם הצבא, כולל הצבא, 4 שנים מהחיים שלי הייתי מאוהב באיזה בחורה מושלמת, והיא היום נשואה לחברי הטוב ביותר. ממש.
יפה.
ממש. משהו מטורף כאילו. זה ממש טלנובלה גרוזינית, דלת תקציב מבחינת גם הקאסט, זה כזה טוב, אז הייתי תאהב בחבר הכי טוב שלו, וזה כאילו, זה ממש האירוע.
אתה הרגשת שאתה מוכן להתאחזר לחבר הכי טוב שלך, בגלל שהוא עם הבחורה שאתה אוהב?
אני הרגשתי שקורה לי בחיים משהו בסדרי הגודל של החברה לחיילה, למרות שאני, אתה יודע, למרות שאני דטלה שמקריח מירושלים.
אני לא מבין על מה אתה מדבר, אתה מקריח?
עם משקפיים וקוביות בשיניים, אני יודע, בימי התיכון, כאילו, דיין מצאתי את עצמי באותם תאומות, כן? ובאותו, אתה יודע, באותה לבלים של כעס וזה, כאילו, הייתה נקודה שהרגשתי את הכאב ברמה פיזית, הרגשתי את הכאב, את הבגידה, את הכאב, את הבושה. יש שם המון, המון דברים, שוב, זה שמשהו קורה בסרט, זה לא מה שאני רוצה גם לעשות את זה, אלא זאת אומרת שאני מתחבר לתאומות, או כאילו, זוכרת מי הייתי בשנים האלה, ואני יודע שראיתי את הסרט הזה 40,000 פעם, ואני חושב שהסיבה שחזרתי לסרט הזה, וחזרתי וחזרתי וחזרתי, ואני יודע, קניתי DVD, אני יודע, אנחנו מדברים על...
הייתה פעם תקופה שבה ראינו סרטים
ב-DVD. ממש ככה. אני חושב שזה קשור לזה, שכאילו באמת פגשתי את הדבר הזה, פגשתי את התאומות האלה, וזה סרט גם, שלא... אני מקווה שאני לא יוצא בן אדם מבואס, כאילו, אבל...
תכף אנחנו נרים לך, תכף אנחנו מרים, יאללה, תכף אנחנו בסרטים השמחים. בפעם הראשונה בתולדות הפודקאסט אנחנו עם סרט דובר ספרדית שהוא גם במקרה הופעתו הראשונה של אחד הבמאים הכי טובים שקמו ב-20 השנים האחרונות, ואת אמא שלך גם שביים אלפונסו קוארון בשנת 2001. יאיר, כבוא נשמע את זה ממך. מה זה ואת אמא שלך גם בשבילך?
אני רוצה להתוודות שאני ראיתי את הסרט הזה בלימודי קולנוע שלי. כלומר, לא שמעתי, לא ידעתי שהוא קיים בכלל, ומשהו שם תפס אותי גם בקולנוע, קולנוע חצוף כזה, איך שזה עשוי. ואמרתי לעצמי, טוב, הנה הסרט הכי טוב שראיתי בחיים.
זה בנאמבר 1 שלך? זה הנאמבר 1?
אני לא יודע מה הנאמבר 1 שלי, אבל אני זוכר את עצמי, ברגע האמת, אומר לעצמי, אוקיי, זה הטופ. כאילו, זה הכי טוב שראיתי. היה משהו בשילוב של הקולנוע ושל של השחקנים ושל העלילה ושל כאילו היה שם משהו כאילו עבורי כסטודנט לקולנוע זה היה כאילו כמו איזה מתנה שקיבלתי מאלוהים.
אנחנו במקסיקו של סוף שנות ה-90 עם טנוץ' וחוליו, שני שמיניסטים שרק לאחרונה גילו כמה סקס יכול להיות דבר נפלא. מגיע הקיץ ובנות הזוג של שניהם נוסעות לטיול באירופה, כשטנוץ' וחוליו נשארים בבית עם תאוותם בידם. הם עשירים, הם משועממים, ויום אחד לחייהם נכנסת לואיסה, ספרדיה נשואה שהגבר איתו היא חיה עלה לה עד כאן. יחד השלושה מחליטים לצאת למסע אל הפה של גן עדן, חוף חלומי שמבחינת שני הבחורים כנראה פשוט לא קיים, אבל לואיסה רוצה לראות אותו, ולכן הם נוסעים. עכשיו, קומדיות על תיכוניסטים לרוב יהיו לעתים קרובות יהיו מלאות בסקס. ובחלק מהסרט, היחס של שני החבר'ה לסקס הוא תיכוניסטי מאוד. זה להתייחס לדבר הזה, לפעילות האנושית הזאת, כאל פסגת השאיפות שגבר יכול להגיע אליה, ומצד שני, גם משהו מאוד מאוד מביך ומטופש.
כן.
אבל ככל שהסרט מתקדם, הוא למעשה פשוט נהיה אחד הסרטים הכי יפים שראיתי על סקס. הוא פשוט מתייחס לדבר הזה, כמו שאמרת על אהבה, בשמש נצחית בראש צלול, כאל משהו כל כך יפה וכל כך מביך. בו זמנית.
עלוב, כן.
והוא מקבל את שני אלה תוך כדי. ומה שיפה זה שיש לנו כאן שלושה שחקנים ראשיים שכל אחד מהם באמת נראה נהדר, הכל ממש בסדר, אבל אלפונסו קוארון לא מתעקש להבהיר לנו כמה הם יפים. הוא לא מאיר אותם בצורה שגורמת להם להיראות כמו כוכבי קולנוע. הוא מראה אותם כמו שהם בני אדם, גם את השחקנית היפהפיה, מריבל ורדו, שמגלמת את לואיסה. היא מגלמת כאן בן אדם אמיתי. היא אדם פגום, היא אדם מגושם.
זהו, לא הייתי אומר שהיא יפה, כלומר, זה לא יופי מסוג יופי, זה יופי קולנועי כזה, זה יופי שהוא לא, אתה יודע, זה לא ג'וליה רוברטס, אבל מה שחזק בה בסרט זה שהיא באמת משהו אחר, כאילו, לא ראיתי כזה, לא ראיתי עוצמה כזאת, ויש לה איזה, כאילו, מחשפה כזאת. הכוח שלה הוא כוח של אנרגיה, לא של אסתטיקה, כמו שאני חוויתי אותה בסרט.
היא דמות מאוד מאוד עוצמתית. מצד שני, היא לא עוצמתית כמו שלמשל רונית אלקבץ עוצמתית, היא עוצמתית כמו בן אדם.
כן.
היא עוצמתית כמו בן אדם, ובגלל שמבוססת מולנו האנושיות שלה, ברגע שהיא נהיית מינית, זה אפילו קצת יותר חזק. בגלל שהיא לא עושה עלינו הוואנטות של פאם פטל.
כן.
ואז כמובן, יש את הרגע הגדול באמת, אחרי שכל המסע שלהם נגמר, אחרי שהם רבים אחד עם השני, אחרי שטנוץ' וחוליו רבים, ואחרי שלואיסה גם אומרת להם שגם הם עלו לעד כאן, באיזשהו שלב קורה מה שצריך לקרות כל הזמן הזה, מה שהפוסטר מבטיח לנו. השלושה רוקדים, ומריבל ורדו מסתכלת ישירות למצלמה, והם רוקדים איתה. מה עובר לנו בגוף כשאנחנו רואים את הסצנה הזאת?
אתה יודע, יש את התיאוריה בקולנוע שבאה ואומרת שכל הקולנוע יושב על מבט של גבר חרמן, על נשים שלא רואות שהוא רואה אותם. כאילו, זה לא רמל והיא, אני יודע, תיאורטיקנית.
כן, דיברנו על זה יפה מאוד בפרק 6, אני חושב.
כן, אז בעיניי, הסצנה הזאת היא התשובה הניצחת לדבר הזה. כלומר, יש פה בעצם, כל הסרט יש פה שני צעירים שמחפצנים את הבחורה הזאת ורק רוצים לשכב איתה ולא רואים אותה בכלל כבן אדם וזה. ויש איזה רגע שהיא כאילו, בסוף הסרט שהיא כאילו שולטת בהם כמו איזה מחשפה, היא כאילו, כאילו הם רוקדים
לפי החליל שלה.
לפי החליל שלה, ואז ברגע של אמא לב ואבא לב, כאילו הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לצופה בסרט, זה שהדמות הראשית פתאום תסתכל עליו. כאילו, היי, זה סופר מלחיץ, בטח אם זה לא קורה באופן, אתה יודע, כמו בבית הקלפים, שזה כל שנייה, לא. זה פתאום בא, היא פתאום מסתכלת עליך, ובמבט הזה, היא כאילו גם מחשפת את המצלמה, כאילו אתה בעצם הופך להיות, אתה כבר לא מסתכל עליה, אלא היא רואה אותך. כאילו הכוח עובר לגיבורה. זה רגע היסטורי, מבחינה קולנועית.
הסצנה שבאה רגע לאחר מכן, כשהיא סוף סוף הולכת עם שניהן למיטה, והם מחליטים לתת נשיקה אחד לשני.
גם רגע מטורף.
זה רגע מטורף בגלל שאתה מבין שאלפונסו קוארון מרשה לך לומר, כן, שני הגברים האלה יכולים כנראה לשכב, וזה יכול להיות דבר נפלא ונהדר. זה יכול להיות דבר נפלא ונהדר. עכשיו, באמת, הסיבה העיקרית לדבר על הסרט הזה היא הקולנוע, בגלל שאלפונסו קוארון הוא אחד הבמאים הכי טובים בעולם. האיש הזה יודע איך לעשות דברים בלתי אפשריים עם המצלמה, איך להכניס שלושה אירועים שונים לתוך שנייה אחת של קולנוע, בלי שנשים לב, ויכול להחליט מתי אנחנו נשים לב שהוא בעצם גאון, ומתי אנחנו פשוט עם הסיפור ועם הדמויות שמרגישות משהו. יאיר, איך אנחנו תופסים רגש במצלמה?
אני יכול להגיד לך מה אני מאוד אהבתי בסרט הזה. כאילו, יש בסרט הזה מלא מלא סצנות, שהמצלמה פשוט עוזבת את הדמויות, והולכת לאיזה מקום אחר. למשל, יש סצנה מדהימה, שהם יושבים באיזה מסעדה בדרך, זה בעצם סרט מסע, הם כזה בדרכים וזה, אז הם מגיעים לאיזה מסעדה, וקשקשים להם, והשיחה ממש לא מעניינת. סתם, מדברים על כלום כזה, ואז המצלמה פשוט עוזבת אותם, כי מגיעה איזה מלצרית להביא להם משהו, ואז המצלמה פשוט עוזבת את החבורה שלנו, את הגיבורים. פשוט הולכת אחרי המלצרית, ונכנסים למטבח. במטבח יש כזה אנשים שיושבים ורוקדים כזה ונהנים וזה, ואתה אומר עצמך, למה הסרט מבזבז עכשיו דקה על מטבח אחורי, וזה כל הזמן קורה. אם אתה תסתכל על הסרט בעין כזאת, אתה תראה שהסרט כל הזמן מפנה את המצלמה לאנשים בצד הדרך.
והקריין שלנו ברגע אחד יכול להחליט שבעצם מה שרלוונטי לספר זה מה קרה כמה חודשים אחרי שהסרט נגמר.
נכון.
לדייגים שהגיבורים מתארחים אצלם בבית.
עכשיו זה קשור לעוד סוגיה שמאוד מעניינת אותי כבמאי או כבן אדם בעולם, נקרא לזה ההומניזם או הקולנוע כ...
האידיאולוגיה הכי יפה.
הקולנוע כאיזשהו אירוע של אהבת אדם, נגיד, או אני מאוד אוהב לסווג סרטים וספרים האם הם אוהבי אדם או שונאי אדם. אני ממש מרגיש שזה בינארי, שזה יכול להיות גם וגם, אבל יש נקודת הכרעה. כלומר, בסוף אני יודע להסתכל על היצירה ולהגיד, טוב, זה יותר אהבת אדם משנאת אדם, נגיד.
שמש הזרית בראש צלול זה?
אני לא הייתי מביא לך דברים של שנאת אדם פה, כי אני לא...
קרוב יותר זה סרט של שנאת אדם.
אני לא מסכים, להפך. אני ממש לא מסכים. זה אהבה, ממש לא.
אז, ואת אמא שלך גם?
זה אמא של אהבת אדם. זה סרט שכל כך אוהב אדם שהוא מרשה לעצמו לעזוב את הדמויות שלו, ולהגיד לנו, תקשיבו, זה נכון שהחבר'ה האלה נורא מעניינים, ויש לו למתח מיני וזה, אבל לא תאמינו מה הולך במטבח פה. כאילו, אתה בעצם אומר לעצמך, וואו, כמה סיפורים יש בכל רגע נתון. כאילו, הסרט בעצם כל הזמן מזכיר לך שזה חטא, זה חטא קולנועי. קולנוע אמור לשמור אותך כל הזמן במין מתח כזה של כאילו, מה קורה לחבר'ה לחיילה. ולא, הסרט הזה, יש לו איזה מין נדיבות כזאת, הומניסטית, במובן הכי טוב של הומניזם בעיניי, של כאילו לבוא ולהגיד, יש גיבורים שאנחנו איתם, אבל יש גם גיבורים אחרים. וגם להם יש סיפורים. Arabian nights, like
Arabian days, more often than not. אנחנו עם אלאדין, שביימו רון קלמנס וג'ון מסקר בשנת 1992. יאיר, בן כמה אתה היית כשאלאדין יצא?
חמש?
היית בן חמש.
לא, אבל אני אגיד לך איפה ראיתי אלאדין, יש לי זיכרון.
יש לך זיכרון.
אני גדלתי בגילו בירושלים, זו שכונה שבורה מאוד, ואמא שלי הייתה, גידלה אותי לבד, והיא הייתה עם חד-הורית, והיא נקטה בתים, היא הייתה עבודה סוציאלית, ואחרי העבודה היא הייתה מנקה בתים כדי שיהיה לנו כסף. זה היה סיפור כזה יפה. הייתה לנו שכנה שקראו לה ציונה. וציונה, הקורדית, יש בזה משהו פואטי, כי אבא שלי קורדי, אבל הוא לא גידל אותי. אבל
גדלתי... יכול להיות שגם אלאדין קורדי.
כן?
שום שלב לא יודעים מה זה אגרבה. אגרבה זה קורדיסטן העתיקה.
לצורך הדיון זה אלאדין קורדי, אהבתי. הייתי כל יום הולך לציונה, אחרי הגן, כאילו, בעלה של ציונה היה בא לאסוף אותי, יוסי, והיה לוקח אותי לבית של ציונה, שם הייתי אוכל כל יום קובה, ורואה טלוויזיה, וככה גדלתי, שנים, 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 שנים. ולציונה היה בן, שקראו לו יואב, ויואב היה מין גיק כזה. אנחנו בשנות ה-90, וזה כאילו...
חנון בלי אינטרנט.
ממש. והוא היה לו יכולת לייצר סרטים על וידאו. בקיצור, קיבלתי מתנה מיואב, אלאדין על וידאו. והיה לנו וידאו בבית. אני יכול עכשיו את הטאץ' של הקלטת עם איך שרשום אלאדין, וזה אלאדין באנגלית.
זה אלאדין של אנגלית?
כן, אני לא יודע את השירים של אלאדין בעברית.
גם זה מאמר מוסגר, שוב, סיכמנו שאנחנו לא אובייקטיבים פה. מהיכרות אישית מאוד עם האיש הזה, האיש לא יודע לדבר אנגלית.
אני לא יודע אנגלית.
יש לו אנגלית נוראית.
יש לי אנגלית נוראית, אבל את כל השירים של אלאדין, אני יודע באנגלית. אגב, הרבה דיסני אני יודע באנגלית, במקרה. סתם, כי זה מה שיואב הביא לי.
לא נראה לי שיש טעם להתחיל להסביר מה קורה באלאדין. נכון, יאיר, בחר עבורנו את סרט האנימציה הראשון בתולדות ההסקט, ובהתאם מדובר בסרט של דיסני.
באמת, אני הראשון שהביא אנימציה?
אתה הראשון שהביא אנימציה. בושה. אין לי בעיה לדבר על האיכויות התסריטאיות והוויזואליות של אלאדין, אבל צריך לדבר על זה שסרטי דיסני הם משהו שבעצם צרוב לנו ב-DNA.
כן, גם ראינו כל כך הרבה פעמים.
זה בייביסיטר, כמו שאמרת, זה בדיוק זה. זה בייביסיטר ששומר עליך לעתים קרובות, למרות שההלכה למעשה, אלה פשוט סרטים מאוד מאוד טובים רוב הזמן.
מה שאתה לא יודע, אני כן יודע, זה שלמי שיש ילדים, אז יש את המתנה המדהימה שנקראת...
אייפד.
לא, הילדים גם רואים את הסרטים האלה, אתה מבין? בגיל 36 אני יושב, אני שם לילדים סרט, ואז מה, אני פרייר? אני ברור שאני יושב איתם לראות את הסרט הזה.
זאת ילדותך השנייה.
תקשיב, וזה באמת חוויה מדהימה. כאילו, קודם כל הסרטים מדהימים. כאילו, היום הם מוגזמים, אבל...
היום הם נראים נהדר עדיין, אני ראיתי את אלאדין לפני שלושה ימים, סרט נהדר.
הסרטים המודרניים הם מוגזמים, הקצב בהם נורא נורא מהיר, אבל לראות את אלאדין בגיל 36, יחד עם הילדים שלי, ואתה יודע, להיות שותף לכל ה... לראות את המבנה של התסריט, ולראות את המבנה של הדמויות, ולראות את ה... איך בונים סיפור, ובכלל, וליהנות מהאנימציה המדהימה. כאילו, עבורי זה היה, מה זה היה? עבורי זה סרט שעדיין חי, כאילו, אתה יודע, אני רואים אותו בבית.
עכשיו, העניין הוא עם אלאדין, זה שהוא בא בתקופה מאוד מאוד חשובה בשביל דיסני. זאת הייתה, שנות ה-80 לא היו שנים כאלה טובות בשבילם, והם הבינו שהם צריכים שנייה לתפוס את עצמם בידיים. והנה, בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, עם בת הים הקטנה, הסרטים שהם התחילו להיראות כמו שילוב של הפקות ענק הוליוודיות עם מחזות זמר בברודווי. יש להם את, הרי זאת המוזיקה הכי טובה בעולם. הם הבינו שהצופים גם התחילו להיות יותר מתוחכמים, והם הבינו שההומור צריך להיות קצת יותר ברמה.
כן.
ואת מי הם גייסו בשביל המשימה?
רובין וויליאמס.
אלאדין! Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al? Or maybe just Din? Or how about Ladi?
רובין וויליאמס, מפכ"ל המשטרה שלנו, לא אחר ממפכ"ל המשטרה שלנו. באמת, הרי אלאדין עד אותו רגע זה פשוט אחלה של סרט דיסני. נכון? זה פשוט אחלה של סרט דיסני.
עד איזה אותו רגע?
עד שהג'יני מגיע.
וכשהג'יני
מגיע,
זהו.
הסרט אף באוויר.
אגב, מי עושה את הג'יני בעברית? כי לא יכול לדמיין את זה בכלל.
אתה יכול לדמיין את זה. אתה יכול לדמיין את זה.
מי זה? ננחש?
תן חוש אחד והוא לא יהיה נכון, ואז אני אתן לך את התשובה.
יצפן.
תשמע, זה היה יכול להיות כיוון יפה, אתה גם לא רחוק, התשובה היא טוביה צפיר.
אין מה להשוות בכלל.
מצד אחד אין מה להשוות, וכאילו קצת יש משהו לא נעים בלשמוע את הג'יני מדבר ברייש, ברייש מתגלגלת, זה קצת לא נעים, אבל זה ליהוק יפה בעיניי, זה ליהוק יפה. הייתי מביא את טל פרידמן היום לתפקיד הג'יני.
טל פרידמן.
הייתי מביא את טל פרידמן היום.
נכון, נכון, נכון.
אולי לי בבא, had his 40 thieves. הסרט משתגע, הסרט נהיה אחד הדברים הכי טובים שקרו בעולם האנימציה אי פעם, וזה בגלל שרובין בעצמו הצליח לקדם את עולם האנימציה. קודם כל, מלא סלבים אחרי רובין וויליאמס התחילו לעשות סרטי אנימציה. הם הבינו שזה אותו כסף ועבודה קצת, קצת, קצת יותר פשוטה. אבל האנימציה התחילה לעמוד בקצב של רובין. הוא ממש התסריט באיזשהו שלב בסוגריים היה כתוב שרובין יאלתר מכאן.
וואלה.
וכך היה. האיש נכנס לאולפן, קיבל 3 עמודי תסריט, הפך אותם ל-20 עמודי תסריט.
וואו, לא ידעתי.
סיים טייקים של 4 שעות נוטף זהה, הרחיקו האנימטור, הרי הושיבו את האנימטור באולפן ההקלטות כדי שידע בגדול את הווייב, הרחיקו את האנימטור, את מר גולדברג, הרחיקו אותו מהאולפן, בגלל שהצחוקים הבלתי נשלטים שלו הרסו את ההקלטה. זאת אחת מתצוגות המשחק הכי טובות בקולנוע, ואנחנו לא רואים את הפרצוף שלו לאורך כל הסרט.
כן, אבל מרגישים את הווייב שלו, וגם מרגישים את ההומור שלו, הומור מפתיע כזה, הומור של חיקויים גם, הומור של... לא, וגם הוא מביא דמות פגיעה גם. כלומר, ג'יני הוא לא... הוא לא ג'יני.
הוא לא רק התנחת הקומית גם.
לא, הוא גם בן אדם, יש לו רגשות, יש לו חלומות, יש לו...
הוא רוצה לצאת לחופשי.
מערכת יחסים, הוא גם תחמן, יש סצנה שאני זוכר, שאלדין תובע, והוא כאילו הדבר הנכון זה שהוא צריך לבקש את המשאלה השנייה שלו כדי שג'יני יציל אותו. והוא לא מבקש. כאילו אלדין אמור למות. ואז ג'יני אומר לו, טוב, ניקח את זה ככן או משהו כזה. כאילו כן, ג'יני, הוא מרמה. זה לא בסדר, ג'יני.
זה לא בסדר, אבל מצד ג'יני הוא רוצה להציל את החבר
אבל
שלו.
אבל זה בדיוק העניין, זה דמות שהיא דמות עגולה. זה גם, זה לא... זה לא ג'יני מסוג ג'יני. זה בעצם ג'יני שהוא קצת תחמן וקצת זה... זה דמות מטורפת.
בכלל, באלדין יש תחושה שהדיסני שלה, שפתאום, שהדיסני הזה שליווה את הילדות שלנו לאורך כל השנים, שהדיסני הזה פתאום מתבגר. כלומר, יש לנו גם אתנחת הקומית הרבה יותר מעניינת מכל מה שהיינו עד עכשיו, ויש לנו גם שני גיבורים שנראים, באמת, סליחה, זה אולי אתה שמוציא את זה ממני בלי שאני, בלי שאתה בכלל מבקש, הם קצת נראים כאילו הם רוצים לשכב כל הסרט. אולי זה בגלל שאלדין הוא אחת הדמויות הכי פחות לבושות.
מה יש לך? על מי אתה מדבר?
על אלדין ועל יסמין.
וואו.
אלדין ויסמין רוצים אחד את השנייה ברמות.
שמע, יסמין, אם נפתח פה את זה, היא אחראית כאילו, היא ממש מוסה צ'וקותיי. כאילו, ככה דמיינתי את הבחור, כאילו, זה מטורף. כאילו, אגב, זה לא PC, איך שהיא מסתובבת שם, כאילו.
קודם כל, באופן כללי, כל הסרט הזה מאוד מאוד לא PC, דווקא בגלל שהוא מנסה. הרי זה השלב שבו דיסני אומרים, כל הזמן הזה היינו רק דמויות לבנות ואירופאיות, עכשיו אנחנו עברנו לקורדיסטן.
כן.
הבאנו נסיכת דיסני מזרחייה ראשונה, ושמה יסמין. כן, אין שום דבר ערבי.
ג'אזמין.
ג'אזמין. אין שום דבר ערבי בדמויות האלה. לא, אלדין לא ערבי, אלדין גבר אמריקאי. היא באמת מאנטז את כל הסרט עם, בגדול עם טופ, קצרצר.
כן.
אלדין, הוא בלי חולצה כל הסרט.
בסדר, תראה.
בלי חולצה ובלי פתמות.
אין לו פתמות?
אין לו פתמות. תגיד, איך אתה תעדיף שיזכרו את היצירה שלך, כקלט או כקלאסיקה?
וואלה, אני לא שואף לסטנדרט הזה, כאילו אני לא חושב שאני יוצר בסדר גודל כזה.
איך מפשרים קולנוע עם אמונה?
אני לא חושב שזה מלחמה, לא. אני לא חושב שהמילה פשרה זה. אני חושב שקולנוע זה עוד דרך לספר סיפורים. ואם אתה בן אדם שמספר סיפורים, אז אתה תביא את מי שאתה לתוך הדבר הזה. והתפיסה שלי היא מאוד מאוד לא דרמטית. כנל כצרכן של תוכן, כאילו מבחינתי אני רואה קולנוע. אני לא צריך שהוא יקלט או זה, אני צריך שהוא ייגע בי והוא יפגוש אותי. אז אם אתה שואל אותי מה אני רוצה, אני רוצה שהיצירות שלי יפגשו מישהו. איפשהו, ויהיו משמעותיות עבורו וילכו איתו.
אתה זוכר מישהו שניגש אליך ואמר, היצירה שלך פגשה אותי איפה שהייתי צריך שהיא תפגוש אותי?
ברוך השם, זה קורה לי הרבה, כאילו. באמת זה קורה לי הרבה. אני הייתי בילדותי, מאוד אהבתי את הספרים של יהודה אטלס. ספרים כאלה, ספרי שירים שנקראים, והילד הזה הוא אני.
ספרים נהדרים.
כן. ויש שם איזה שיר, הילד מספר על זה, שאמא שלו בחורף, היא מכניסה את היד לסוודר ומושכת את החולצה מבפנים. הוא סיפר על איך הוא אוהב את זה. עכשיו, אני זוכר את עצמי כילד, כיתה ב' או ג', אני זוכר את עצמי קורא את זה ואומר לעצמי, איך הוא ידע? איך הוא ידע? שזה מרגש, כלומר, איך איש שאני לא מכיר, ידע שהרגע הזה שבו אמא שלי מוציאה לי את השרבול, זה, הוא כאילו משמעותי ומרגש. זה היה מין רגע של כאילו, אוקיי, בן אדם שאני לא מכיר, עזר לי להבין משהו בעצמי יותר טוב ממה שאני הבנתי.
זה משהו שיוצר יכול להתכוון אליו לדעתך?
אני חושב שזה המהות של יצירה. כלומר, תשאל אותי מה זה אומנות. אומנות זה מרחב שבו אנשים יכולים להבין משהו על עצמם או לדייק את עצמם בעזרת אנשים אחרים. כאילו ללמוד משהו על עצמם, ללמוד משהו על, על הדרך שבה הם מסתובבים בעולם. כל יצירה טובה, גם אני יכול לעשות את זה עכשיו על כל הסרטים שהיינו עכשיו, כאילו היא מחזירה אותך לאיזשהו מקום, שעוזר לך להבין משהו על עצמך. משהו על הדרך שבה אתה אוהב, משהו על הדרך שבה אתה שונא, משהו על הדרך שבה אתה נבגד, משהו על הדרך שבה אתה, נדע, תופס בני אדם.
אנחנו עומדים עכשיו להגיע לסרט הדוקומנטרי השני בתולדות הפודקאסט. הראשון היה אימי, שבחרה עדי ששון. ולמרבה הצער, הסרט הזה מזכיר קצת יותר מדי טוב את מה שעובר עלינו לאחרונה. כן, אבל לפני שניגש אליו, ולפני שאפילו ננקוב בשמו, יאיר, כמי שבגדול שבוע לתוך האירוע התחיל לתעד את כל מה שקורה פה, מה דוקו נותן לי שעלילתי לא יכול לתת לי?
דוקו זה החיים. זה פשוט חומר ממה שקורה. זה ready made. יש משהו בדוקו, שאתה, כשנגיד סתם אני אומר, שאתה רואה בן אדם מספר סיפור, או שאתה רואה סיפור שקורה, ואתה יודע, זה זה. כאילו, זה הכל.
זה הדבר עצמו.
This is it. זה לא שחקנים שזה, לא, כאילו, זה הדבר עצמו. זה, מה שאני רואה, זה מה שקרה. או מה שאני רואה, זה מה שהוא אומר.
אנחנו רוצים להתקן אתכם שפיצוץ היה לפני זמן קצר בצומת מגידו, ככל להדוע בשלב...
אנחנו עם ההרוג ה-17 שביים דוד אופק בשנת 2003.
זה המופת של הומניזם, הטופ. כאילו, אם אתה שואל אותי מה זה הומניזם, במילון, בספר שנקרא הומניזם, אז בקריחה יש את הפוסטר של הסרט.
כנראה הסרט הכי פחות מוכר מהחמישייה שלך, ההרוג ה-17 הוא דוקומנטרי על פיגוע. אנחנו בשיא האנטיפאדה השנייה, מחבל שנהג במכונית תופת, נצמד לאוטובוס של אגד, קו 830, ובכך רצח 17 ישראלים, 13 מתוכם חיילים. 16 זוהו וזכו לחסד של אמת, אבל גופתו של ההרוג ה-17 פשוט לא זוהתה, ואיש לא דיווח על נעדר שייתכן ועלה על האוטובוס הנ"ל. לכן, הבמאי, דוד אופק, יוצא למסע בלשי כדי לאתר את ההרוג האלמוני הזה. כל זה מתנדב, כי המסע של אופק אחר ההרוג ה-17 הוא כמו מותחן בלשי פשוט מבריק.
מטורף. מטורף.
מה עשה לך את זה במותחן הזה, בבילוש הזה?
שמע, במובן של דוקו, זה הדוקו הכי מטורף שאפשר לקרות, כי הדוקו קורא לך מול העיניים, והדוקו עושה, במאי דוקומנטרי, אני אעשה ספוילר, דוד אופק מגלה את ההרוג ה-17. כלומר, הוא מצליח איפה שהמשטרה נכשלה, והוא מצלם את התהליך, והוא נגמר לו התקציב לצילומים, אז הוא כזה, רואים אותו כזה מחזיק את הבום, את הסאונד.
זה מהמם.
אז אני אומר, האקטיביזם הדוקומנטרי פה הוא מטורף, כי תחשוב שהיה בן אדם שמת, ולא ידעו מי הוא, כי לא נשאר ממנו דבר. והוא גילה את זה, והוא באמת בעצם העניק למשפחה תשובה, איפה היה בן אדם שהם לא שמעו ממנו כל כך הרבה זמן. ותחשוב איזה... לכן אמרתי הומניזם. מה זה הומניזם? זה לקחת מישהו שהוא נמחק מהעולם. בהתחלה הוא חשב שזה עובד זר, או הוא מסתובב בהמון המון מקומות שבהם, כאילו...
ובכל מקום הוא מוצא סיפור. בכל מקום הוא מוצא בן אדם.
יפה, ובכל מקום הוא גם מקדיש זמן לבלות עם אנשים. כלומר, בעצם המסע פה, עבור ההרוג ה-17, הוא גם מסע אל מלא אנשים שחיים בעולם. שגם הם היו יכולים להיות, כאילו, גיבורים של סרט. כלומר, אני יכול לתת 1,000 דוגמאות מהסרט הזה. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. הוא הולך לראיין איזה תת ניצב במשטרה. כלומר, מישהו שאחראי על החקירה וזה. עכשיו, איפה הוא מצלם אותו? בחופשה משפחתית באילת. ואתה אומר לעצמך, רגע, שוטר, למה לא על מדהים? כאילו, מה אתה מזלזל בו? עכשיו, אתה תראה את הסצנה, אתה תראה שיש שם אפס זלזול. להפך, אתה פתאום רואה שוטר, מדבר על חקירה, באיזה פארק מים מטורף. אנחנו במותחן. למה שאני במותחן אחרי, אם אכפת לי מההרוג ה-17, למה שאני אבזבז דקה מהסרט בלראות שוטר בחופשה משפחתית עם המשפחה שלו על סירת פדלים? תשובה, כי לא אכפת לי רק מההרוג ה-17, אכפת לי מבני אדם, ואני אוהב בני אדם, וכאילו האהבה שדוד אופק משפריט שם לכל כיוון, זה מבחינתי מצפן, מצפן לא רק במובן הדוקומנטרי שלי כבמאי, אלא מצפן כאיך לחיות את החיים, כאילו לראות בני אדם ולהגיד, אוקיי, אני אוהב הכל, בזה יש יופי, בזה יש יופי, זה... כאילו, הסרט הזה הוא כמו איזה מצפן, לא איך לביים, אלא איך לחיות.
הדמות האהובה עליי במסע הזה, הבלש האהוב עליי, בגלל שיש כאן כמה בלשים. נכון. יש את המשטרה שקשלה, יש מדור אחד של עובדים זרים שמנסה לעשות נכון. את הג'אז, אבל גם יש את גיל ג'יבלי.
המאייר.
המאייר גיל ג'יבלי, אמן קלסטרונים מבריק. ומה שאני אוהב בו, ופה זה הזכיר לי אותך, כשהוא ניגש סוף סוף לעד, שזוכר שעלה מישהו שלא מופיע באף אחת מהרשימות שדוד הצליח לגייס.
כן.
והוא אומר, כן, היה לו מבטא מסוים, היה לו מבטא מצחיק, והוא הריץ איזה, הוא הריץ דחקה עם הנהג, והוא שאל אותי איפה אני משרת.
כן.
ודוד קופץ על זה כמוצא שלל רב. הוא ממש אומר, לאיש הזה היה אופי. כן. הוא היה בן אדם.
היה צחוקים.
ואז הוא מגייס את הדמות האהובה עליי בסרט, את אמן הקלסטרונים, גיל ג'יבלי הבלתי נלאה, שמבין שכדי לגלות מי זאת הדמות המסתורית הזאת, הוא צריך לגייס את הנשק הכי הכי גדול שיש לו, וזה הדמיון.
כן.
הוא צריך לשאול אותו, תגיד, הוא צריך לשאול את העדים, הוא נראה לך כמו עורך דין? הוא נראה לך כמו מוכר במקולת? היה לו, באיזה טון הוא שאל את הנהג לאן מגיעים, מה התחנה הבאה?
כן.
הוא פשוט, הוא מבין שכדי להיות בלש אמיתי, אתה צריך באמת לא רק לפקוח את העיניים, אלא לפקוח את הלב.
כן, ממש, ממש. זו סצנה מדהימה. ויש ברגע, בסצנה הזה עוד רגע שהוא מנסים להסביר לו משהו על איך שהשיער שלו היה, של הרוג. ואז הוא מצביע על הבמה, על דוד אופק, ואומר, הנה, כזה, כזה. והמצלמה כזה מצלמת את דוד אופק, כזה מתבייש בקרחת שלו. ואתה קולט שבעצם...
קטע מאוד מעורר הזדהות עבור אנשים מסוימים.
נכון, אבל לא בגלל זה אני מדבר על זה, אלא אני מדבר על זה כי פתאום אתה קולט שהבמה היא קצת דומה להרוג. כלומר, בעצם הבמה היא מחפש איזשהו צלם אלוהות באדם או משהו כזה. כלומר, הוא בעצם מחפש גם את עצמו. הרגע הזה שבו ההרוג ה-17 האלמוני דומה לבמה היא שרודף אחריו ובסוף מגלה אותו, זה גם רגע יפה בעיניי, וזה קורה גם בחדר חקירות במרכאות של ג'יבלי, המתוק.
דוד אופק פשוט מחפש פה זהות. אני אגלה כאן בן אדם.
כן.
אתה יודע מה אני שם לב בסרט הזה, שגרם לי להבין מה ההבדל בין הכאב הבלתי נתפס של ימי האינטיפאדה השנייה לבור השחור שאנחנו נמצאים בו כבר חודשיים?
אוקיי.
אז מתואר מצב שבו פיגועים הם סוג של אסון טבע.
כן.
אף אחד לא מדבר על, בסרט הזה, אף אחד לא מדבר על השנאה שהוביל על הפיגוע הזה.
כן.
אף אחד לא מדבר על הכאב שהוביל לפיגוע הזה. לא מדברים על האיש שנהג במכונית התופת, הוא לא רלוונטי, הוא
נכון,
לא מעניין.
נכון.
זה כמו שריפה, מדובר, האוטובוס עלה באש. כן. למה הוא עלה באש? למה? כי היה בן אדם שרצה שהוא יעלה באש.
כן.
היה כאן איש עם רוע.
כן.
וכאן הפעם, בימי חרבות ברזל, אנחנו יודעים שבצד השני של הרובה היו אנשים.
כן.
וזה מחרפן אותנו.
כן. אגב, זה גם קצת עבורי כשמאלני לשעבר, נגיד, כלומר, כמישהו שבעצם האתוס שלו היה אתוס של, טוב, אבל אנחנו אשמים, כלומר, אנחנו לא בסדר, כאילו זה, זה היה מין רגע של כאילו, אוקיי, הם אשמים. כאילו, הרוע כל כך רע בגלגול הזה של הסיפור, הרוע כל כך מובהק שכבר נגמר הדיון הפנימי שלי עם עצמי. כאילו, אתה מבין קצת מה אני אומר?
ברור.
ובמובן הזה יש כאן הקלה. למה יש כאן הקלה? כי אתה רוצה רעים כאלה. אתה רוצה לדעת שאתה בצד הטוב, ושהם בצד הרע, והרע פה הוא רע מוטרף. אז
אבל זה באמת עד כדי כך פשוט, יאיר?
זה עוזר. לא יודע אם זה פשוט, אבל זה עוזר. כלומר, זה עוזר להצדיק את הסבל המטורף שקורה עכשיו. עכשיו, שוב, זה לא שזה אני הולך לישון בלילה עם חיוך. אני בסיוט, המלחמה לא באה לי בטוב. על שני צדדיה, גם על הצד שאנחנו מנצחים ומכסחים, וגם על הצד שאנחנו מקוסחים ומפסידים. אני לא מחזיק את זה רגשית, אבל זה טוב לדעת שהרעים כאלה רעים, אתה מבין?
כדוקומנטריסט, תגיד לי, אפרופו זה שאמרת, זה החיים עצמם, זה הסיפור עצמו.
כן.
איך מתמודדים עם סיפור שכותב את עצמו?
התשובה שלי היא שלא ממש מתמודדים. אני עשיתי סרט על הקורונה. צילמתי את הקורונה באיכילוב. ואתה יודע, כשהקורונה התחילה, זה היה... היינו בטוחים שפנינו שאנחנו הולכים להיות איטליה, שהולך להיות פה מגפה מטורפת. עכשיו, זה לא קרה. עכשיו, אני הייתי שם כדי לקבל את הדרמה הזאת. הייתי כבר מוכן עם המצלמות, וצילמתי את רוני גמזו, וסתובעתי בבית חולים, וזה לא הגיע. כאילו, הדבר המטורף הזה לא הגיע. ואז הייתי צריך למצוא את הסיפור שלי מחדש, וזה כאילו, ואז אמרתי לעצמי, טוב, קשה לצלם מציאות בריל טיים. כאילו, לפעמים דרוש זמן כדי להבין בכלל מה הסיפור או איפה זה. ואגב, שוב, בימים האחרונים קיבלתי כל מיני הצעות לבאים את זה ולבאים את זה וזה, דברים שקשורים לכאילו, למשהו
שקורה. לזמן אמת.
לזמן אמת. עכשיו, אני רוצה, אני פשוט טכנית, אני לא מסוגל, נפשית, לא יודע מה.
והרי למה לנו מציאות בכלל? למה שאתה תצלם עכשיו סרט על המלחמה הנוראית הזאת ולא תעשה קומדיה רומנטית?
שאלה טובה. שאלה טובה. התשובה היא, חוזרת ליהודה אטלס שמוציא שרבול כאילו מהסוודר, שאנשים צריכים להבין את עצמם. והאומנות עוזרת לנו לאבד דברים, בעין. עכשיו, לפעמים זה לוקח זמן, אתה יודע, במלחמת לבנון, לקח הרבה שנים עד שאנשים הצליחו בכלל לספר את הדבר הזה.
ועד שהם סיפרו כבר פרצה עוד מלחמת לבנון.
נכון, נכון. אבל זה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה שלפעמים כדי להבין מה קרה, דרוש זמן.
ועכשיו, שאלה אחרונה, יאיר. מהי הסצנה האהובה עליך בתולדות הקולנוע?
אז אני אגיד מה הסצנה הראשונה שקופצת לי. יש בביקור התזמורת של קולירין, יש סצנה שהיא גם, היא כבר לא כל כך PC היום, אבל עזוב אותך. בסוף זה סצנה שאני אפילו לא זוכר מה השמות של דמות וזה, אבל יש איזה שוטר מצרי.
פאפי, יש את פאפי.
שוטר מצרי עוזר לאיזה בחור ישראלי, קלולס, להתחיל עם בחורה.
הבחורה הזאת רוצה אותו, אגב.
ברור שהיא רוצה אותו, אבל הוא לא יודע לעשות את זה. ופשוט, עכשיו, איך הוא יסביר לו את זה? כאילו, הם לא מדברים באותה שפה, הם לא מאותה תרבות וזה, אבל בכל זאת, הוא עוזר לו. עכשיו, זה one shot.
סטטי.
סטטי. שלושה אנשים בפריים. וכל מה שאתה רואה שם זה כמו קצת מעולם הפנטומימה כזה, שכאילו הוא בעצם מסביר לו איך להתחיל עם הבחורה. מסביר לו מה לעשות עכשיו, להניח עליה יד, ולהגיש לה אלכוהול, ו... וזה סצנה נורא יפה, כי אתה כל, העיניים שלך כל הזמן זזות, כל הזמן מסתכל על ה... בעצם קולירין הוא במאי ענק, כי הוא הצליח בתוך וואן שוט, בלי תנועה, רק בריקוד של שחקנים, להחזיק את הסצנה הזאת נורא נורא יפה, וזה כאילו מתנה,
וגם
מתנה.
וגם בזכות בחירה אחת קטנה.
שמה?
ציפור אחת קטנה.
איי, בחירה מוזיקלית. איזה עיבוד גם זה היה, נכון? איזה ביצוע שבור.
ובזה יאיר אגמון עוזב אותנו, עם ציפור קטנה בלב, עם שתי גומות ומנגינה. תודה שהזנתם. תודה לך, יאיר.
תודה, היה כיף, זוהר.
אני זוהר אורבך, העורכת דניאל מאורר, המפיקה נועה טייב. כל הפרקים זמינים ביישומני ההסקטים שלנו, ובאתר כאן. נתראה בשבוע הבא עם הסרט הבא.
יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות, של סתיו ושל אביב חולף, של אלף אהבות קטנות. והיא עושה בי מזמורים, והיא צובעת עלמות, והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה, עם שתי גומות ומנגינה. ניי, 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 ניי.